המציאות שאנחנו חיים בה, המציאות הגשמית, אני מתכוון, אנחנו חיים בה, מתחלקת לחמישה חלקים. דומם, צומח, חי, אדם, עם ישראל. אני רוצה להזכיר את העניין הזה. עם ישראל זה מדרגה חמישית, זאת אומרת, יש מדרגות מדרגות, ועם ישראל יש לו מדרגה שהיא מעל המדרגה האנושית, והמדרגה הזאת, מבחינה היסטורית, לפי מה שלמדנו בתורה, למדנו גם כאן, זה מתחיל מהאדם הראשון. האדם הראשון היה האדם השלם, אדם בעל סגולה מיוחדת, שהיה לו קשר עם האלוקות, והאלוקות אליו כמובן, היה בגן עדן, אלא מה שהאדם הראשון הוא גורש, והתיקון לחטא האדם הראשון הוא בא דרך עם ישראל, שהוא הגרעין שבו נשמע הסגולה המיוחדת של האדם הראשון, והמדרגה הזאת היא מדרגה שהיא מעל כל המדרגות האחרות. זהו עם ישראל. לא רק עם ישראל בעבר, אלא גם עם ישראל. איזה עם ישראל? בהווה. גם עכשיו, גם אנחנו יושבים כאן. יש לנו מדרגה מיוחדת, זה שייך למהות, זה לא דבר משתנה, דבר. אנחנו, יש לנו נשמה מיוחדת, נשמה של העם היהודי, נשמה אלוקית, נשמה טובה, נשמה מיוחדת במינה. נכון שהיה חטא העגל, ונכון שגם היום יש כמה אנשים שלא מכוונים בתפילה או משהו כזה, או לא, אבל זה לא פוגם במהות. במהות עם ישראל, למרות חטא העגל, עם ישראל נשאר חטא העגל. אחרי שאנחנו יודעים את זה, אז אפשר להתייחס לחטא העגל, אבל לא רק לחטא העגל, לכל חטא שהוא אפשר להתייחס. כמו שלמדנו בשיעור הקודם, קודם כל תראה את האדם, את המהות של האדם. אחר כך תתייחס להתנהגות שלו. לא ההתנהגות זה הכל. יש לפני ההתנהגות מה שנקרא מהות. ומהות האדם היא לא נפגמת, גם כשהאדם לא מתנהג יפה, או מתנהג כחיה, הוא נשאר בן אדם במהות שלו. אותו דבר, עם ישראל. עם ישראל נשאר עם מיוחד במינו, בכל זמן, בכל מצב, בכל מקום, גם בחטא העגל, גם בגלות, גם בכל המצבים. אבל לא רק עם ישראל, גם פרט ישראל, נאמר ככה. גם כל יהודי ויהודי, נשאר עם נשמה יהודית, גם כשהוא לא נראה על פניו כיהודי. נאמר, מתרחק מתורה או מצוות, או הולך להשפעות זרות או דברים כאלה, אבל במהות הוא נשאר יהודי, כן? זה נקודה שלמדנו אותה עד עכשיו. עכשיו בוא נראה כיצד הוא רואה את חטא העגל. פיתחו בבקשה דף למד ג'. קודם כל, הכוזרי מסכים לגבי הקביעה שהגדולה של עם ישראל נמשכת מהאדם הראשון. מישהו ראה כאן את האדם הראשון פעם? בסרטים או משהו כזה? יצא לכם לראות? מישהו כאן ראה את האדם הראשון? יצא לכם לראות את זה? לא. כתוב, מבשרי חזה אלוקה. אדם הראשון זה כל אחד מאיתנו, צריך לדעת. אדם הראשון זה לא הוא. אני אדם, אני שייך ל... אני ההמשך של האדם הראשון, זה צריך לדעת. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כמו שאדם הראשון בשבילו נברא העולם, בשבילנו נברא העולם, צריך לדעת. זאת אומרת, הצד המהותי של האדם הראשון... זה לא דבר שהיסטורי או פרה-היסטורי או שייך לדבר אחר. כשאנחנו לומדים האדם הראשון, אנחנו לומדים על עצמנו. על כל אחד, כל אחד לומד על עצמו. להבין את עצמו, להבין את המבנה, איך הוא בנוי, ממה הוא בנוי, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, כל אחד מאיתנו, מה הוא? הוא גוף, הוא אפר, זה נכון. מאפר בנו אל אפר אנחנו הולכים וכולי. אבל זה לא המהות האפר הזה, אלא המהות מהי? ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם נפש חיה. אני רואה שאתם יודעים הכל. זה המהות. הנשמה המיוחדת, הנשמה האלוקית. אני לא יודע, מישהו הבוקר אמר, נשמה טהורה שנתת בי. מישהו כאן אמר את זה הבוקר? התכוונת למה שאמרת או רק אמרת? ישמע תורה שנתת, מי נתן? הקדוש ברוך הוא נתן בי. הנשמה הזאת היא קיימת בכל אחד ואחד מאיתנו, כמו באדם הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן לנשמה טובה. כל אחד ואחד יש לנו מאיתנו, יש נשמה טובה. דרך אגב, לא רק בך, אלא גם נשמה תורה שנתת במי? בו. מה, בחבר שלי הוא גם נתן נשמה? כן, זה שמציק לך? מה, אתה רוצה להגיד לי שיש לו נשמה תורה? זה שהוא לא במפלגה שלך, הוא לא חבר שלך? יש לו נשמה תורה, מה אתם אומרים? איך אתם יודעים? אה? איך אתה אומר? יש כאן מישהו שמציק לו משהו כזה? הגבורה היא להגיד, נשמה התורה שנתת, בוא, מי זה הבוא הזה? זה שיש לך לפעמים מתוך חשבונות כאלה ואחרים. זה מדרגה, כי זה האמת, האמת זה נכון. כל אחד מאיתנו, מהשורש זה אותו שורש, אותו מקום. הנשמה התורה שנתן בי, נתן בכל אדם ואדם. ובעם ישראל נשמה מיוחדת במינה. והנשמה הזאת היא קיימת כל הזמן. בכלל ישראל ובפרט ישראל. בי תאוריי, בי תאוריי, אולי היא לא תאורה, כל הזמן היא תאורה, בכל מצב היא תאורה. זה שאתה רואה את התאורה או לא רואה את התאורה, זה לא משנה. זה נשמה אלוקית התאורה נמצאת בכל אדם ואדם. כי נר השם, נשמת אדם, נמצא בכל אחד ואחד. זה היסוד. במהות אי אפשר לבטל את המהות של עם ישראל, גם כשעם ישראל במם תת שערי תומה, גם העם הזה נשאר עם ישראל. זה היסוד. עכשיו נתייחס לקלקולים האלה ואחרים שצריך לתקן אותם. בוא נראה. אכן זאת היא גדולה נמשכת בכם מהאדם הראשון שהיה גדול הנבראים אשר בארץ. והגדלות שלו לא פיזית כאמור, אלא גדלות רוחנית. גדול הנבראים בארץ זה האדם שיש לו נשמה אלוקית. ולפי זה נתחייבה לכם העליונות למעלה מכל נמצא אשר בארץ. אני רוצה, זה נכון. עם ישראל, אפשר להגיד, מבחינה מסוימת הוא עם עליון. אבל שלא חס ושלום, לא נחשוב על גזענות. העליונות שלנו, והנשמה הטובה שלנו, היא לא באה לדכא את אומות העולם, או אנשים אחרים, משהו כזה. ההפך בדיוק הנכון. העליונות של עם ישראל היא בזה שהוא מאיר לעולם, הוא מיטיב לעולם. כל עניינו של עם ישראל, רק לעשות טוב, 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 להשפיע על האנושות כולה, על העולם כולו. ישראל אורו של עולם. זאת היא העליונות, אבל לא חס ושלום, כמו שאומרים, גזענות או דברים כאלה מתייחסים לאותה גזענות אירופאית, שדוברת לנצל את העולם, להשפיל את העולם, משהו. זה לא כזה. אבל מה מאותה גדולה, אומר המלך הכוזרי, נשאר משעת אותו החטא. מה אתם אומרים לפני שנקבל תשובה? נשאר משהו מעם ישראל, אחרי החטא. מה נשאר? הכל נשאר. אז זאת שאלה טובה. זה כמו שאתה רואה ילד מקולקל, ואתה אומר, תגיד לי, אחרי הקלקול נשאר משהו מהילד הזה? לפעמים, איך אומרים, נניח על אחר, על עצמנו לפעמים. יש כאלה, יש להם ביקורת עצמית או משהו כזה. אז לפעמים אדם נכשל בחטא כזה או חטא אחר. קורה דבר כזה. מישהו כאן נכשל פעם בחטא, ירים את היד, פעם אחת, או פעמיים, מתי, פעם, כמה שעד? פעמיים. אבל לפעמים, האדם, הוא כל כך לקח את זה ללב, הוא אומר, מה נשאר ממני? אני כלומניק. אני מחוק. כאילו אני לא שווה, או משהו כזה. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה כתוצאה מכם. אבל זה רק דמיונות, כמובן. אני בדקתי, זה לא נשאר, אל תדע. החטא זה דבר משתנה, זה דבר חולה, זה לא הסוף העולם. גם חס ושלום אם אדם רצח מישהו, עשה חטא נורא והיום. והולכים להמית אותו, בבית דין, אני מתכוון. כן, על המעשה הנורא שהוא עשה, אז כתוב, כל המומתים מתוודים. זאת אומרת, גם כשהוא הולך למות, דהיינו שהוא עומד לפני הגרדום, לפני שתולים אותו, גם אז הוא שווה משהו. למה? הוא עושה תשובה, מתוודה, והוא ממש, הוידוי הזה מחפר לו על הכל, אפילו ברגע האחרון, כשאדם עושה... לכן, המהות של האדם, גם החטאים האלה ואחרים שאדם עושה, אסור לו לאדם לדמות לעצמו, הוא נקרא דימוי עצמי חלש, כאילו הוא לא שווה כלום. למה? בגלל חטא כזה ובגלל חטא אחר. אתה שווה בכל מקום, בכל מצב, אתה שווה. ולמה אתה שווה, מי יודע? כי יש בך נשמה אלוקית. והנשמה הזאת לא מתחילה ממך, אלא ממי? שנתת בי, אלוקים נתן לך נשמה. נשמה תורה שנתת בי, כן. זה מובן הנקודה. אותו דבר בעם, בוודאי, זה מדובר על פרט. אותו דבר בעם. לא נראה את זה בתוכו. אמר החבר. עכשיו זה נאום להבין את חטא העגל. בכלל, אני רוצה להבין כלל גדול. כל דבר, בשביל להבין אותו לאשורו ולאמיתו, צריך להבין את הנסיבות. אי אפשר להבין את המאורע עצמו מבלי הרקע שמסביב. אם אתה מתייחס למאורע בלי הנסיבות והרקע והמקום והזמן, אז אתה לא מבין את העניין. אז לכן גם כאן רבי יהודה הלוי אומר, בוא לפני שנתייחס לחטא העגל, שעל פניו זה נראה שכאילו עובדים עבודה זרה, לפני שנתייחס לזה, בוא אני רוצה לתת רקע שמה היה באותם ימים שעבדו את העגל, מה הרקע התרבותי, העולמי, האנושי, שהיה באותה תקופה, ולפני זה אני רוצה להסביר איזשהו דבר עקרוני. זה נוגע לא רק לחטא העגל, נוגע גם ליום. ישנם מדרגות בבני האדם. ישנם מדרגות בבני האדם שאדם לא מאמין ולא מקבל רק על פי מה שהוא מרגיש. אם הוא רואה דבר, שומע דבר, מרגיש דבר, חל בדבר, זה קיים. אבל הוא לא מסוגל לאדם, או מדובר כאן על ילדות, נאמר, ילדים למשל. הם צריכים לראות. אבל דבר רוחני, דבר בלתי מוחשי, הם לא קולטים את זה, והם לא, כל מה שהם לא ראו, לא קיים לדידם. אתן לכם דוגמה בלימוד חשבון. ילד שמלמדים אותו חשבון, בהתחלה ילד קטן, בגן ילדים, או בכיתה א', או דברים כאלה, אז תמיד מלמדים אותו בצורה מוחשית. כמה זה תפוח ועוד תפוח? מי יודע? מי אמר כאן שתיים? אתה כרגע את התפוח, צריך את התפוח? אי אפשר להגיד כמה זה אחד ועוד אחד. ילדים סופרים, אחד, שניים, שלוש, צריכים את האצבעות, חמש, שמראה לך את האצבעות. אותו ילד שבילדותו היו צריכים להמחיש לו את החשבונות בתפוחים ובאצבעות ובכל מיני דברים מוחשיים, וזה מתקבל אצלו, אחרי כמה שנים, הילד הזה כבר לא, לא, לא עושה המחשות מבחינה, הוא לא צריך תפוחים ולא אצבעות ולא דברים כאלה. סליחה שאני אומר, היום הילדים במחשבים עושים חשבונות, למה הם במצב רוח אבסטרקטי, רוחני. הם כבר תופסים דברים רוחניים. אני אומר בחשבון. הם עושים חשבונות כבר בלי המחשה, זה נקרא. זה מובן הדבר הזה. אותו דבר בעבודת האלוקים. עבודת האלוקים, במדרגה הפרימיטיבית של עבודת האלוקים, נאמר, האדם צריך להמחיש לעצמו באופן פסיכולוגי. הוא צריך להמחיש לו את זה, לראות משהו, לחוש במשהו. מישהו פעם היה בכותל? לא הייתי בכותל. איזה אבנים. רואים משהו. מרגישים משהו. כי אנחנו לא, קשה לנו לעשות דברים מבלי לחוש דברים, מבלי להרגיש דברים. זה כלל גדול. באותה תקופה של חטא העגל לפני 3,000 שנה, המציאות הכלל אנושית הייתה שאנשים היו צריכים, בשביל לעבוד את אלוקים, אבל היו צריכים משהו מוחשי, להרגיש משהו, למשש במשהו. זה הייתה התרבות האופיינית של הימים ההם. על זה מתייחס כאן רבי יהודה הלוי. בואו נראה את זה בתוך. העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות. דהיינו, הם היו צריכים לראות משהו בשביל לעבוד אותו. כמו נאמר עובדי העבודה זרה למיניהם, השמש. השמש זה דבר כוחני, זה דבר גדול, דבר משפיע, דבר זה. הנה, תעבדו את השמש. למה? השמש יש לה כוח, וכולם מרגישים את השמש, וחשים את השמש וכו'. דוגמה, היו עובדי תמונות, ואילו באו פילוסופים אל חכמי אומה אחת, והביאו בפניהם ראיה על אחדות האלוקה, שהוא לאלה מכל ברכתה, שהוא מעל הכל, שיש כוח עליון, שהוא מעל כל מה שאנחנו רואים וחשים וכל הדברים. נניח היה בא פילוסוף, והיה אומר דבר כזה שיש כוח עליון. אי אפשר היה לחכמים אלו בלא שייחדו תמונה. היו מיד שואלים אותו, בסדר, אתם טוענים שיש כוח עליון. תנו לנו איזו הוכחה ממשית על מציאותו של הכוח העליון הזה. רוצים לחוש את הכוח העליון הזה. גם היום, כשאני מדברים, אנחנו כאן לא פעם על אלוקים, אני שואל אתכם, מי ראה כאן את אלוקים? אף אחד לא מצביע. יצא לכם לראות אלוקים? לא. אבל מה? מצד האמת, אנחנו כל הזמן מדברים על אלוקים, באיזשהו מקום רוצים נקודת אחיזה מוחשית. לראות, לחוש משהו מהעניין האלוקי. אותו דבר גם באותה תקופה. באותה תקופה אי אפשר היה לדבר על אלוקות או על כוח עליון, על דבר שהוא מעל הכל, מבלי להצביע על איזשהו דבר, תמונה כזאת או תמונה אחרת. אילו היו הפילוסופים, אני לא מדבר על דת, אני מדבר על פילוסופים. אלוה שאפשר לכוון בעבודת האלוקה, זה דבר מוחשי, ובלא שיאמרו לימם ולאמנם כי תמונה זו, ידבק בה העניין האלוקי, כי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. אי אפשר היה לשכנע את האנשים במציאות אלוקים, שהוא מעל הכל, מבלי להצביע על דבר שיכולים להגיד, זה קשור לעניין האלוקי. זה היה בתקופה ההיא. תכונות אלו, יש היו מייחסים אותן למקור האלוקי, כמו שאנו נוהגים כיום במקומות המקודשים בעינינו. למשל, אדם בא לכותל, לקחנו דוגמה של הכותל, או לבית כנסת, ספר תורה, או דברים כאלה. אז אנחנו צריך להיזהר מאוד בעניין הזה מבחינת האמונה. כשאתה מנשק את ספר התורה, או שאתה בא להתפלל בכותל, או עולה לארץ ישראל, מדבר את הארץ הקדושה, דברים כאלה, צריך מאוד להיזהר, לא לחשוב חס ושלום, שזה האלוקים, שספר התורה זה האלוקים, או אבני הכותל זה האלוקים, או אתה בא לבית כנסת או משהו, כי כאן זהו האלוקים, הדבר המוחשי זה האלוקים. מה כן צריך לחשוב? זה מה לא לחשוב? לחשוב תמיד שהמקום הזה, כמו ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, הכותל המערבי, ספר התורה, המצוות, כל הדברים האלה של דברים מוחשיים, דרך הדברים האלה מתגלה אלוקים. זה שני דברים אחרים. יש להבדיל אם זה אלוקים בעצמו, שזה עבודה זרה ממש, אתה מקשים את האלוקות, ובין אתה אומר שהמקום הזה יש לו סגולה לגילוי אלוקים. ארץ ישראל, ארץ טובה, ארץ שהטובה האלוקית מתגלה בו. ספר התורה, אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, דרך התורה, לימוד התורה, קיום התורה, אתה מגלה את מה? את הרצון האלוקי, אבל התורה בעצמה זה לא האלוקות, צריך מאוד להיזהר, להבדיל בין זה לזה. ככה גם בימים הקדמונים. בימים הקדמונים היו רוצים לקרב את ה... אני לא מדבר על יהדות, אני מדבר על עבודה זרה או כמו... או התרבות שלה, היו חייבים להמחיש את הרעיון, מה שנקרא. אי אפשר היה לדבר על רעיונות בלי המחשתם. ועל רקע זה נבין את חטא העגל. כן, כמו שאנו נוהגים כיום במקומות המקודשים בעינינו, שאנו רואים גם בהפרה, הכוונה לארץ ישראל, ובאבניהם מקור ברכה, ויש היו מייחסים אותן לרוחניות, אחד הכוכבים או המזלות, או לטלסמאות וכדומה. כך לא הסכים אז ההמון. באותה תקופה, ההמון הכוונה היא, ההמון האנושי, על שום תורה אם לא נקשרה בדמיונו עם תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. אנשים לא יכלו לחיות באבסטרקטיות, ברוחניות, רק ברוחניות. הם רצו להרגיש, לחוש. גם היום דרך אגב, היום יש, איך אומרים החבר'ה, אין, רוצים להרגיש אין, רוצים את הריגושים האלה, רוצים להרגיש, אם זה בתפילה, אם זה בשירה, אם זה, רוצים להחוש את, את הדברים. אבל זו הייתה המציאות אז, וגם היום באיזה מידה. והנה בני ישראל, אף הם מובטח להם כי יורד אליהם עם האלוקה דבר מה, אשר יראו ויכוונו אליו, כשם שכיוונו בצאתם ממצרים, אל עמוד הענן ואל עמוד האש, והיו מסתכלים בהם ומכבדים אותם, ופונים אליהם, משתחווים נוכחם, לאלוקה התברך. לא שעמוד האש ועמוד הענן זה האלוקים לעם ישראל, אבל זה היה גילוי של רצון האלוקים. ומכיוון שזה היה גילוי של רצון האלוקים, לכן הם כיבדו את המקום. מצד אחד, האמינו בבורא עולם שמעל הכל ובלתי נתפס, אבל מצד שני, הגילוי שלו היה בצורה ניסית, בפילית, במדבר, בעמוד האש ועמוד הענן. והנה משה רבנו בהר האלוהים, כן?
הגילוי של האלוקים זה לא ב"יהיה אשר יהיה"? בכל מקום?
ודאי, יהיה אשר, הוא מתגלה בכל דבר, זאת היא מדרגה מאוד גבוהה. של אית אתר פנוי מיני, שאתה מסתכל בטבע, בבריאה, אפילו בעצמך, בבשרי חזה אלוקה, ואתה רואה את הרצון האלוקי. וגם זה, גם כשאתה מגלה את הטוב האלוקי, את הרצון האלוקי, בכל דבר, בבריאה, זה כבר מדרגה גבוהה. אבל אנשים מחפשים דבר חריג, כמו שאומרים. דבר ניסי, דבר פילי, לראות איך שמעל הטבע הזה, ובתוך הטבע זה מתגלה דבר אלוקי, דבר שהוא אל-טבעי. זה מה שהיה ביציאת מצרים. יציאת מצרים, החוויות שהם עברו, זה ראו התערבות של הבורא בתוך הבריאה. ראו פתאום דבר אל-טבעי, והדבר האל-טבעי זה חיזק בהם את האמונה במציאות הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הטבע, ומעל התופעה עצמה. והתופעה זה רק גילוי הרצון של בורא העולם. אבל אתה צודק, במדרגה יותר גבוהה, מלא ארץ דעה את השם כמיין לים מכסים, בעזרת השם. לא נצטרך לא ניסים ולא נפלאות להוכיח לנו שיש בורא עולם שהוא שולט על הכל, אלא אנחנו נראה, בכל דבר נראה את הרצון הטוב האלוקי. יש ביטוי כזה, מלא כל הארץ, איך? כבודו, כבודו מלא עולם, זה הכוונה. כבודו מלא עולם, מלוך הארץ, כבודו. כל הדברים האלה, אנחנו אומרים אותם כל יום בתפילה. אבל אז היו צריכים איזושהי חוויה לגלות את היכולת האלוקית, הרצון האלוקי, והעם ידע והכיר שהאלוקות היא מעל כל זה, ולית מחשבה תפיסה בה. אבל יש גילויי אלוקים בצורה אל-טבעית. זה היה התופעה. והם ציפו לדבר הזה. זה היה העניין. ציפו, כמשה רבנו עלה להר סיני, ציפו מתי יופיע כאן דבר פלאי כזה, מוחשי כזה, מדובר כאן אפילו על אבנים ממש, אבני לוחות הברית, שזה יעזור להם לעבוד את אלוקים. זה הפואנטה, אלה הם היו הנסיבות. הנסיבות, ציפייה גדולה מאוד, להתגלות גדולה מאוד, שתעזור להם לעבוד את האלוקים דרך הגילוי הזה, דרך ההופעה הזאת. עכשיו, על רקע זה נבין את חטא העגל. על רקע הציפייה הגדולה הזאת. בואו נראה זה בהמשך. והנה בני ישראל, אף הם מובטח להם כי יורד אליהם מאמא אלוקה הדבר מה, אשר יראו ויכוונו אליו. יראו אותו פשוטו כמשמעו. כשם שכיוונו בצאתם ממצרים, אל עמוד הענן ואל עמוד האש, שהיו מסתכלים בהם, מכבדים אותם, אבל פונים ומשתחווים נוכחם לאלוק האלוקים. דרכם היו מתפללים לאלוקים. זה היה עמוד האש ועמוד הענן ביציאתם ממצרים. וכן היו פונים אל הענן וכו', וכששמעו בני ישראל, בני העם, את הדיבור האלוקי בעשרת הדיברות, ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה ללוחות הכתובים, אשר יוריד אל העם ולארון אשר יראה בהר, למען יעשה כתבניתו לעם, והיה להם דבר נראה לעין, אליו יכוונו. זאת אומרת, הייתה כאן ציפייה, אם נאמר, נמחיש את הרעיון, לאיזושהי הצגה מיוחדת במינה. כל העם חיכה, צריך להיות כאן דבר פלאי, דבר מיוחד, דבר מרגש מאוד. ובארון, היה להם דבר נראה לעין, אליו יכוונו, ובארון הברית האלוקית, הבריאה החדשה שעברה האלוקה, רצוני לומר שני הלוחות. בנוסף על אלה הענן אשר יחסה את הארון, והאור האלוקי והמופתים שיראו בעבורו, ונשארו עומדים ומצפים לרדת משה בעודם באותה רוממות שבה היו ביום מעמד הר סיני. לא שינו פערם ועדים בגדיהם אשר לבשו, ונשארו עומדים במצבם זה ממתינים לבוא משה מרגע לרגע. טוב, אני רוצה, על מנת שנבין את הנסיבות, אתן לכם משל. תארו לעצמכם, פעם אחד השורים לפני שנה כאן נתן את המשל. מישהו היה כאן פעם בתיאטרון או משהו כזה? מי היה בתיאטרון? כשאתה נכנס לתיאטרון, אתה משלם כסף? ואז מה קורה?
יש הופעה.
הופעה, אתה יושב באולם, נכון? והמסך סגור. וכולם מחכים? מה? שהמסך ייפתח, נכון? ויקרה משהו. אז תארו לעצמכם שאתם יושבים באולם כזה, שמים כסף, כסף טוב, כמה עולה היום כרטיס לתיאטרון? 30 שקל, כמה?
170.
לא יודע, אני כבר שנים לא הלכתי, צערי הרב. עולה כסף. כולם יושבים, מחכים, ממתינים, עולם מלא, ממתינים לפתיחת המסך. מגיע השעה, המסך צריך להיפתח, והמסך לא נפתח. אחרי 5 דקות, המסך לא נפתח. אחרי 20 דקות, המסך לא נפתח. אחרי 30 דקות, המסך לא נפתח. עכשיו, בוא נצייר מה קורה באולם אחרי 30 דקות שהמסך לא נפתח בין הנוכחים באולם, אלה ששילמו כרטיס. מתחילים להתנדנד בספסלים. תגיד לי, מה קורה כאן? מה קורה כאן? אז כמספר האנשים קרה מספר התגובות. אחרי 1 שעה שהם יושבים באולם, במסך לא נפתח, מתחילות צעקות או לא, מה אתם אומרים? מה זה? תחזירו את הכסף! אומר, לא, בוא נמתין עוד צעד. זה מתחיל לריב עם זה, זה פי! מחפשים פתרונות, מה לעשות? ולא רק זה, פתאום מסתבר שהשערים, היציאה נעולים בכלל. מה יקרה? קטסטרופה! כולם נגד כולם. לא יודע, מה לעשות כאן במציאות כזו? סליחה שאני אתן המחשה של רעיון. מעמד הר סיני, משה רבנו מבטיח להם, אני עולה להר, אני יורד אליכם עם דבר שישכנע אתכם, הצגה לא רגילה. אני מביא לוחות הברית, אני מביא אור, אני מביא. כולם יודעים, מצפים, איך אומרים כאן, מרגע לרגע, כמו בתיאטרון, מרגע לרגע נחכים. עכשיו מתחילה המצוקה הגדולה. כשיש מציאות כזאת של ציבור גדול כל כך, עם שלם, במצוקה כל כך גדולה, אז מתחילות הפתרונות למיניהם, זה אומר כה וזה אומר כה, זה צועק כך, זה עושה כך, זה עושה כך. אלה הם הנסיבות. הנסיבות לחטא העגל, זה לא היה מצב נורמלי, זה היה מצב שעם ישראל רק לפני 50 יום יצא ממצרים. עבר חוויות כמו קריאת ים סוף, וכמו שראינו ענן וזה, והוא רואה דברים פילים וכל זה. והוא נמצא במתח נפשי, והוא גם תלוי במנהיג. המנהיג, משה רבנו, הוא הציע אותם. הם לא למדו ניווט מדבר, אני יודע, לא היה להם מפות. הוציאו אותם למדבר. עם שלם יושב וממתין לאיזה הופעה שהייתה אמורה להיות ולא הייתה, לפי הספרה שלהם. ועל רקע זה באו כל מיני רעיונות ופתרונות איך לפתור את המצוקה הזאת או אחרת שהייתה באותן מסיבות באותו מקום. זה העניין, קודם כל שנבין. זה לא היה מצב רגיל. אפילו היום, נאמר. גם היום אנחנו נמצאים במציאות כזאת כמה פתרונות מציעים למצוקה או בקשיים המדיניים, אלה אחרים נמצאים בזה אומר כחוב, זה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה. כל אחד עם הדעות שלו והשקפות שלו. זה מובן. על רק הזה נבין את חטא העגל. המצוקה הגדולה. המנהיג נעלם. מחכים למנהיג. מחכים לאיזשהו דבר מיוחד במינו. והדבר הזה לא קורה, ואז מוצאים את הפתרון הזה. כן.
זה אחוז מאוד קטן.
נגיע גם לאחוז. נגיע למספר הקטן. נגיע גם למספר הקטן. לא שמזלזלים במספר הקטן. זה נכון. העם כולו כמו עדר, נאמר כך. אבל הייתה שם מציאות מאוד לא נורמטיבית, כלומר, לא רגילה. זה מה שמדבר כאן רבי יהודה. בוא נראה את זה בתוך. ונשארו עומדים במצבם זה ממתינים לבוא משה מרגע לרגע. מתח באולם, כמו שאומרים. שום דבר לא קורה. אולם משה נשאר ב-40 יום. אם כי לא לקח איתו צדה לדרך ולא נפרד מהם, והיא כהולך על מנת לשוב בו ביום. אני ראיתי שיש שתי דעות לגבי העניין הזה. יש אומרים שבני ישראל ידעו שאחרי 40 יום הוא צריך לבוא, והם טעו בשעות. באיזה שעה הם צריכים? בבוקר, בצהריים, מתי הוא צריך לרדת בדיוק? טעות בחישוב. ויש אומרים שמרגע לרגע פשוטו כמשמעו. הוא עלה למעלה, הם ראו שלא לקח איתו קיטבק עם אוכל או משהו כזה. הוא עלה והוא נשאר שם בלי אוכל ובלי מזון, בלי מים, בלי שום דבר. אז הם היו בטוחים שמשה רבנו מת. ואם משה רבנו מת באמצע, הם במדבר באמצע. אז באמת זה בעיה, אין מנהיג, אין ראש, לאן נלך, לאן נפנה? יש אומרים ככה, יש אומרים ככה. אז גברה האכזבה אצל אחדים מבני העמון הרב ההוא. אותה שעה התחיל העם לחלק לכיתות, כמו שציירנו בעולם התיאטרון. כל אחד יש לו פתרון. כי רבו ביניהם הדעות והסורות. ולבסוף, הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נאבד, שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. כל האומות שיש להם איזה מצוקה או משהו, פונים אל הפסלים, אל כל מיני דברים שהם מאמינים בהם. אומרים גם, אז בוא אנחנו גם נפתור את הבעיה על ידי שנמצא משהו שנוכל לדבר אליו, לפנות אליו. אך גם הם לא כחשו באלוקותו של מוציאה ממצרים, הם האמינו באלוקים, אבל אמרו, בוא נשתמש באיזשהו אמצעי לפתור את הבעיה שאנחנו נתונים בה. חיפשו משהו לעבוד אליו, אבל לא ביטלו את האמונה באלוקים. אמרו, יכול להיות שהמעשה הזה שנעשה, הוא יוציא אותנו מהמצוקה שאנחנו נמצאים בהם. והם ביקשו רק כי יהיה איתם תמיד נאבד מוחש אליו, יוכלו לרמוד מדי פעם בספרן את נפלאות אלוהים. כאשר עשו זאת לימים אותם המאמינים, אשר בראותם את אהרון, אשר עשה משה, עליו השלום קראו, הנה האלוקה. כמו שכשהארון היה, אנשים האמינו שהארון איתם אלוקים עוזר להם. כמו במלחמות ישראל, דברים כאלה. אותו דבר הם אמרו, נעשה משהו, שהדבר הזה שיהיה איתנו ונעבוד אליו, הדבר הזה יציל אותנו מהמצוקה שאנחנו נמצאים בתוכה. כמו שאנו עושים כיום ברומזנו לשמיים, וכל דבר שנתאמת אצלנו כתנועתו, אינה כי אם ברצון האלוקה בלבד, לא במקרה ולא ברצון אדם ולא בכוח מכוחות הטבע. כמו ששואלים ילד קטן, איפה האלוקים? אתם ילדים קטנים מבחינתי. איפה האלוקים? מה אוטומטי, מה עושים? למה מרימים את האצבע לשמיים? איפה? לא רואה. שמיים שמיים להשם. למה באופן אוטומטי אנחנו מרימים את האצבע לשמיים? למה לא אומרים אלוקים פה? אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ. אבל למה בכל זאת, כשמדברים על אלוקים, מדברים על השמיים? אז הוא מסביר כאן רבי יהודה הלוי ואומר, בתנועות הפיזיקליות שקיימות בבריאה כולה, יש שני סוגי תנועות. יש תנועה רצונית של בן אדם שהוא רוצה, עושה כך, עושה כך, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ויש תנועה בלתי רצונית. תנועה שבוודאי שכל התנועה הזאת היא באה מהרצון האלוקי. תנועת גרמי השמיים זה לא עניין של בחירה, כמו תנועת האדם. תנועת האדם או החיה זה דבר משתנה. אבל תנועת הכוכבים בשמיים, הלבנה, כל מה שנמצא בשמיים, שם ניכר הרצון האלוקי. התנועה הזאת זה גילוי של דבר אלוקי, דבר אבסולוטי. דבר שהוא לא משתנה, שהוא קיים כל הזמן. אז כשאנחנו אומרים אלוקים בשמיים, אנחנו רוצים להגיד, הגילוי של הרצון האלוקי, הבלתי משתנה, הקבוע, המסודר, הוא מתגלה דווקא בגרמי השמיים, בעולם הגלגלים, מה שנקרא. ששם התנועות הן קבועות ומסודרות, שם מתגלה הרצון האלוקי. לעומת זה, הרצון הארצי, האנושי, פעם ככה, פעם ככה, יכולים לרצות ככה או אחרת. זה מה שהוא אומר כאן, כשאנחנו מדברים על עניין אלוקי, רוצים להסביר משהו, אנו מסבירים לשמיים. האלוקות מתגלה בגדול בגרמי השמיים, בגלל התנועה הקבועה של גרמי השמיים, שזה לא תנועה אנושית, אלא תנועה אלוקית. בואו נראה את זה בתוך. וכמו שאנו עושים כיום ברומזנו לשמיים, ולכל דבר שנתאמת אצלנו, כי תנועתו, התנועה הגלגלית הזאת, אינה כי אם ברצון האלוקה בלבד. כי באמת, התנועות האלה זה לא הרצון שלנו. כדור הארץ מסתובב סביב עצמו בגלל שאני רוצה, זה יעזור לי. אני מסתובב בעל כורחי. אז התנועה הזאת היא לא רצונית, אנושית, אלא תנועה אלוקית. אותו דבר גרמי השמיים. ולא במקרה, ולא ברצון האדם, ולא בכוח מכוחות הטבע, אלא הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, נותן את כל התנועות האלה, לכן אנחנו מצביעים לשמיים. למה? אנחנו רוצים להביע את הרעיון של האלוקות בתנועה הבלתי אנושית הזאת של גרמי השמיים, שזה רצון, זה גילוי של רצון אלוקי, לכן אנחנו מצביעים לשמיים. זה, או אפשר גם להבין את זה בצורה שונה קצת, אפשר להגיד, כשאתה רוצה לדבר על אין סוף, אז אתה רוצה להמחיש את רעיון האין סוף. אז מה אתה אומר הרעיון של האין סוף? אתה אומר, מה יש בסוף, בסוף, בסוף כל הגלקסיות וכל זה? מי יודע? מי יודע? אף אחד לא יודע. אז כאילו אתה ברמת אצבע, אתה כבר נפגש עם האבסולוטיות, עם המוחלטות, עם האינסופיות. אם תמשך קו מאצבע שלך, איפה זה נגמר הקו הזה? מה אתה אומר? מה אנחנו אומרים? אה? לא יודע. זה לא בושה להגיד לא יודע. לית מחשבה, תפיסה בעקלה, אנחנו לא תופסים את הדבר. וגם הרעיון הזה, כי שם בקוסמוס הזה, ובמחשבה, מה יש מעבר לכל הקוסמוס הזה, אני כבר נפגש בלית מחשבה תפיסה בכלל. בדבר שלא תופסים אותו ולא לא קולטים אותו. אבל אני צריך את מה? את האצבע שלי. איפה האלוקים? מה אנחנו אומרים? באינסוף. באופן פשוט, כן. חטאת העם הייתה איפה? רק בזה שעשו להם תמונה. הם לא הפסיקו להאמין באלוקים. ומי שמנהיג את הכל ומעל הכל וכו'. אבל הם חיפשו להם איזה אמצעי לפתור את המצוקה ואת הבעיה שהם היו שרויים בה. דבר שנאסר עליהם, ובזה שיחסו כוח אלוקי לדבר אשר עשו בידיהם מרצונם, דהיינו עגל הזהב, הם אמרו, עגל הזהב זה בעל השפעה, יש לו השפעה, יש אלוקים, אבל כאילו עגל הזהב הוא הוכיח את עצמו במצרים, המצרים עבדו לעגל הזהב, הוא יוכיח את עצמו גם עכשיו במצוקות שאנחנו נמצאים בהן כרגע. בלי אשר בעל כך מצוות האלוקו. ולכן הם עשו דבר, שלמדנו את זה כבר באחד הפרקים הקודמים, שהם ניסו להתקרב לאלוקים דרך מעשה אנוש, ולא דרך המצווה האלוקית, לא דרך הרצון האלוקי. הם ניסו להמציא להם איזה פטנט שיעזור להם לפתור את הבעיה בעזרת האלוקים. אבל הפטנט הזה, עגל הזהב, לא מצא חן בעיני אלוקים. זה לא נכון. זה שאתה חושב ככה או אחרת שהאלוקים יעזור לך, זה לא מספיק. בשביל שהאלוקים יעזור לך באמת, מה אתה צריך לעשות? לעשות את רצון האלוקים, אבל לא את מה שיש לך בדמיונות או במחשבות או דברים כאלה. תעשה את רצון האלוקים, אל תמתקרב לאלוקים. זה גם מה שדיברנו על החלום בתחילת הספר, מה כוונתך רצויה? מעשיך לא רצוי. מה הוא המעשה הרצוי? מה שאלוקים רוצה. מה הוא רוצה? שנעשה עגל זהב? מה הוא רוצה? הוא לא רוצה עגל זהב, מה הוא רוצה? הוא רוצה ארון הקודש, הוא רוצה את לוחות הברית, את זה מה שהוא רוצה. נכון שלימוד תורה וארון הקודש והמשכן וכל הדברים האלה זה דברים מוחשיים, אבל מקור כל הדברים האלה מאיפה? מהרצון האלוקי. אבל אם אני אלך ואמציא לי משכן ואמציא לי עגל זהב ואמציא לי כל מיני דבר אחרים, אז ודאי הדבר הזה לא יביא תועלת, לא רק שלא יביא תועלת, הוא יכול להשיג את, זאת אומרת, להרחיק אותנו מאלוקים, כי זה מעשה אנוש ולא מעשה אלוקים. זה העניין של חטא העגל. בוא נראה את זה בתוך. אף יש להם התנצלות על זה, במחלוקת שנפלה ביניהם קודם לכם. רבו ביניהם, מה לעשות? כן. נוסף על כך, לא היו עובדי הנאבד ההוא כי אם 3,000 איש מתוך ציבור של 600,000 איש. כמה אחוזים זה מי יודע 3,000? חצי אחוז.
600
איש גברים. מיליון. זה פחות. פרומיל כזה, משהו כזה. איך אמרנו? פרופורציות. גם אלה שעבדו את העגל, הם לא הפסיקו להאמין באלוקים, רק הם חימסו פתרון למצוקה שלהם, וחשבו שעל ידי זה, אולי זה יעזור להם. אבל גם המספר שלהם היה בפרופורציות, היה באמת יחסי קטן. איך אומרים, כל חברה אנושית, יש כל מיני חריגים למיניהם, אז היו כמה חריגים. אז זה היה 3,000 איש. לא שאנחנו מזלזלים בזה, אבל רק שנדע את הפרופורציות. אשר להתנצלות יחידי הסגולה שציעו בעשיית הנאבה, דיינו אהרון הכהן, שהוא עזר בנושא הזה שלה, שהוא אמר שישליחו את התכשיטים וכו', אולי הייתה כוונתם כי יתברר מי הוא החוטא ומי הוא המאמין. דיינו עשה להם תרגיל, אני רוצה לברר מי באמת כאן החוטא, אז הוא אמר, אני שותף ונגלה את כל ה... איך אומרים? את כל הלכלוך, את כל הזוהמה, את כל מי שלא טוב. על ידי זה הוא רצה לגלות, על מנת שיאנשו. למען יהרג החוטא, אשר יעבוד לעגל, ואם נחשב להם דבר הזה לעוון, הכוונה היא לאהרון הכהן, אין זה כי אם בגלל הוציאה מן הכוח אל הפועל, חטא אשר עד אינה היה רק במחשבה צפונה בלב. זאת אומרת, היה מה שנקרא ערב רב, זה הערב רב. הערב רב הזה, כן, היה צריך לגלות אותו. אחרת זה היה כמו... איך אומרים בלשון הרפואית שלנו, זה כמו איזה גידול סרטני כזה בתוך הגוף, שאם לא נגלה אותו בעוד מועד, מי יודע מה הוא יעשה בהמשך. אז אהרון אמר, אני מוכן לקחת את הסיכון, לקחת את האשמה עליי, וישימו אותי, אבל בסופו של דבר נגלה מי הם הערב רב הזה. אני אומר במאמר מוסגר, לגבי הערב רב, זה לא נוגע לישירות לעניין הזה, אבל הביטוי הערב רב, לצערי הרב, היום הוא נפוץ, לא נפוץ, חלק מהאנשים מדברים על ערב רב. דווקא אתמול הייתי אצל מישהו, אדם משכיל, אז פתאום הוא אומר לי, אלה ואלה ואלה ערב רב, הערב רב. שאלתי אותו לתומי, מה לעשות, מה אתה אומר? בסדר, נניח לי ערב, מה אתה ממליץ לעשות עם הערב רב האלה? לא הייתה לו תשובה, אני מוכרח לומר. אבל היו כאלה שהיה להם תשובה. למה אני אומר? לפני כמה שנים היה הרעיון הזה של הערב רב. מה זה ערב רב? ערב רב זה מין אלמנטים שליליים ביותר שנמצאים בחברה, והם מקלקלים את כל עם ישראל וגורמים נזק לעם ישראל וכל הדברים האלה. זה ערב רב שהיה אז, שיצאו ממצרים, הערב רב, וזה כביכול הערב רב הזה, הוא נמצא בכל דור ודור, יש כמה ערב רבים כאלה, והם מקלקלים לעם ישראל את הכל. אז הייתה תופעה לפני כמה שנים בדבר הזה, שהיו שאמרו יש ערב רב, ומי זה הערב רב? מי שמבחינה פוליטית הם מתנגדים אליו. אז הם הערב רב. הם התכוונו לשמאלנים ודברים כאלה, וזה גרם, צריך לדעת, זה עניין של פסיכוזה. פסיכוזה, כמו יש עניין פסיכוזה אישית, שאדם נכנס למה שנקרא דמיונות. אדם לפעמים חי פתאום באיזה דמיונות. מדמה לו ככה, מדמה לו ככה, מדמה לו ככה. אז יש גם מה שנקרא פסיכוזה המונית. פסיכוזה המונית, שזה ציבור שלם, מדמה לו דבר, אין לו אחיזה במציאות, אבל הוא ככה מדמה לו את הדבר. והתוצאה מהפסיכוזה הזאת, היא יכולה להביא לאסונות נוראים. למשל, בגלות, לפני מאות שנים, באירופה, האנטישמים שקראו, שמי שמביא את המחלות, הדבר וכל המחלות הקשות, שלא, לפני מאות שנים, מי זה היו? היהודים. וזה נכנס כפסיכוזה לאנשים באירופה, מרכז אירופה זה היה, והתחילו לשחוט את היהודים. הם האמינו באמונה שלמה שהם מביאים את כל המחלות הרעות לאירופה, זה היהודים, והתחילו להרוג בהמוניהם, ממש ניקו את חלקים גדולים מאירופה מיהודים, מתוך איזה פסיכוזה שהם הרוע, הם הסיבה לרוע, והם מביאים את המחלות וכל הדברים האלה. זה נקרא פסיכוזה המונית. פסיכוזה המונית זה שאיזשהו דבר לא מציאותי, נדבק בהמוני אנשים, והם הולכים על פי הדבר הזה. היה פעם באמריקה, אדם אחד בעל השפעה, חריזמה, שהוא לקח איזה 1,000 איש לדרום אמריקה, אנשים משכילים, אנשים... והוא הכניס בהם פסיכוזה המונית כזאת, והם התאבדו כולם, האלף איש האלה, הם שתו רעל או דברים כאלה, ולך תדע, אנשים שבועים בתוך דמיונות, בתוך איזה מחשבות, דבר נורא והיום הדבר. אותו דבר לגבי הערב רב. הרעיון הזה שהיום יש ערב רב, ומישהו אומר, מי זה הערב רב? זה אלה ואלה ואלה, זה כמו מחלה. זה יכול להדביק, אנשים יכולים להאמין בדבר כזה. ומה הפתרון לערב רב? מה הפתרון לערב רב? שאין ערב רב. כן, אז באמת בחסידות אומרים שהערב רב באמת זה היצר הרע שבתוכנו. הדמיונות, המחשבות הלא טובות, כל הדברים האלה. אבל לבוא ולהגיד, אתה ערב רב, המפלגה שלך ערב רב, או האנשים הזה ערב, זה דבר מסוכן ביותר. כי אנשים מאוד נוח להם להידבק ברעיונות האלה של הערב רב. אני אומר את זה כמאמר מוסגר. אם מי שיש לו איזה חתיכת ערב רב או משהו כזה, בראש, יעשה מזה חבילה, וישלח לי, אני, יש לי שם מוזיאונים של ערב רב, אני שם שם בעניין. נבטל את הערב רב. אני אומר את זה לא בכדי. אנחנו לא פעם במצוקה כזאת או אחרת שקיימת במדינה שלנו. צריך מאוד להיזהר, לא להדביק במושג הזה ערב רב לאיזשהו אדם או לאיזשהו ציבור או דברים כאלה. בכל עוד באותה תקופה, ביציאת מצרים, אומר, הקבוצה הזאת שהיא עבדה את העגל, היא קבוצה שהיא חשבה לפתור את הבעיה של המצוקה שהייתה לנו באותו זמן בצורה הזאת של העגל. ובואו ניקח את זה בפרופורציה הנכונה, על מנת שנוכל להתייחס ולתקן גם את המעוון. כל חטא העגל לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים. כי אם העברה על אחת ממצוותם. הם אמרו, בואו נעבוד את האלוקים, שיציל אותנו מהמצוקה, דרך העגל. אבל זה לא שהם הפסיקו להאמין באלוקים, כי הוא יתברך אסר את עבודת התמונות, והם עשו את זה. והם עשו להם תמונה. היה להם, מה היה הפתרון? היה להם להוסיף, להמתין למשה, ולא לעשות להם סמל מדעתם ולקבוע מקום אליו יכוונו, ולא לבנות להם מזבח לעלות עליו קורבנות. כל זה בא להם בהצעת ההצטגנינים ובעלי התליסמאות למיניהם, מה שנקרא השרלטנים למיניהם. תמיד בכל מצוקה, תמיד ימצאו אנשים שימצאו כל מיני פתרונות כאלה ואחרים, גם במצוקות חברתיות, גם במצוקות אישיות וכאלה. אז הם באו אמרו, בוא נפתור את זה בצורה כזאת. אבל בין זה, בין הלכלך על עם ישראל, לא. שחשבו את עבודתם, הם שהיו עובדים לפי הקשי הדמיון, קרובה לעבודת האמת. אולם דרכם בזה לא הייתה כי אם כדרך הכסיל, שהזכרנו למעלה, שנכנס לאוצר התרופות, דיינו לבית המרקחת של רופא, והרג את בני האדם באותם תרופות אשר קודם לכן היו מתרפים בהם. אם כן, בוא נראה את הדבר הזה בפרופורציה נכונה, ואל תאמר חס ושלום, מה נשאר מעם ישראל אחרי אותו חטא ידוע, חטא העגל. טוב, נסתפק בזה. תודה.